בפרחים אדויה עם הצילי יבשות לארבע וחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסד אלא אתה וליבי ירחנה וחג ישנה כגן של עדנתיה וליבי ירחנה וחג ישנה כגן של עדנתיה עמיתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תוהה ידם גורו רתנה מנדלה תמיר יתיימי רתי ישים יפתחי בבודה בדמה ובסנגה תביאני זכותם של טובי מעשי תכבי להרה למען כל הבריאה עד בואי ארתי ישים יפתחי בבודה בדמה ובסנגה תביאני זכותם של טובי מעשי תכלי להרה למען כל הבריאה עד בואי ארתי ישים יפתחי בבודה בדמה ובסנגה ערב טוב. אז אנחנו חוזרים למיודענו מסקה מלשילה. אני מניחה שכולכם עשיתם את הקורס הראשון, שבעצם היה רק חצי קורס כזה, בגלל מבנה השיעורים שלנו. אני אזכור בקצרה את התכנים שהיו לנו בקורס הקודם. אז אנחנו קודם כל עברנו על הדיבייט, על הפולמוס הגדול בין חואשנג, הסיני, ובין מאסטר קמלשילה ותלמידיו. וכשחואשנג טען במדיטציה לא מושגית, לא להקדיש זמן ללמוד, לא להקדיש זמן לצבירת חסד, אין לנו זמן, פשוט נשב, נרוקן את הראש, נראה ריקות ונצא מכאן. הוא לא היה הוכחה של מה שהוא דיבר. ומאסטר קמלשילה הביס אותו בפולמוס, ומאז אנחנו עושים למזלנו את העבודה כמו שמאסטר קמלשילה והמורה שלו לפניו והמורים שלו לפניו, והשושלת המשיכה. אז אנחנו מסתמכים בשיטות שלנו על מקורות מאוד קדומים ומאוד מהימנים. כמו שסיפרתי לכם, מאסטר קמלשילה כתב בעקבות הפולמוס הזה, הוא הבין ש בכלל עצם העובדה שהפולמוס התקיים הייתה עדות לכך שאנשים לא מכירים את הלימוד על שלבי המדיטציה, במובן של שלבי המדיטציה של איך מגיעים להארה. ואז הוא החליט שחייבים להשאיר את זה, להשאיר מורשת לבאים אחריו, ואז הוא כתב את שלבי המדיטציה, ויש שלושה ספרים בשם זה, ואנחנו לומדים את הראשון שבהם. הם לא אחד המשך של השני, הם לא בהמשכים, כל אחד הוא קצת אחר. כל אחד מדגיש אספקטים אחרים של הלימוד. אנחנו הולכים לפי הראשון כרגע. אחר כך עברנו לדבר על המפתח להצלחה בדרך לפי מאסטר קמלשילה, והוא אומר שהמפתח להצלחה כמובן זה החמלה הגדולה. ואנחנו דיברנו די באריכות על הסיבות לכך, על החשיבות של החמלה בדרכנו. והוא גם הביא לנו ציטוט שעוזר לנו למדוד את עצמנו, לדעת מתי הגענו לחמלה הגדולה, מתי גמרנו לפתח חמלה גדולה מספיק. ואם אתם זוכרים, זה היה ציטוט בשבילי מאוד מרשים, כאשר לא נותר שום סוג של סבל שאינך מוכן לקחת על עצמך, ולא נותר שום סוג של הנאה שעליה אינך מוכן לוותר, על מנת שתוכל להביא כל בריאה ובריאה לרמתה הגבוהה ביותר. זה מידה אצילה ביותר, זה אדם מאוד מתקדם מבחינה רוחנית, והוא אומר, רק אז התחלתם את הדרך. זה המפתח לדרך. אתם נגיע לרמה מאוד גבוהה. אחרי זה עברנו וסקרנו את הסבל בששת היקומים שבגלגל החיים, שלהם מחולקת סמסרה בגלגל החיים. זה כדי לעזור לנו לפתח את החמלה הגדולה כלפי כל סוגי היצורים. אז עברנו על כל סוגי הסבל, ואחר כך עברנו על סוגים של סבל בקיום האנושי שלנו, שיכולים לשמש לנו כתזכורת לסבל ביקומים ההם. וגם הם ראויים לחמלתנו, אפילו כאן בקיום האנושי כמובן. ואז עברנו לדון במדיטציה, איך נוכל לפתח ופקשה את ההתייחסות האחידה, שנוכל לראות את כל היצורים, החברים, אלו שקרובים לנו, אלו שרחוקים, ואלו שהם ניטרלים, שהם כולם יהיו ראויים למאמצים שאנחנו משקיעים בדרך, שאנחנו נעבוד בשביל כולם באותה מידה. וזאת הייתה דרכו של מאסטר קמלה שילה, לעזור לנו לאמץ אל ליבנו את השאיפה להארה, לשאוף להגיע להארה, לפתח את התחושה של הדחיפות והכמיהה העצומה, להגיע להארה מהר ככל האפשר, מכיוון שאנחנו עכשיו במגע עם הסבל בעולם, ואנחנו לא יכולים לשאת את הסבל הזה שלנו ושלהם היינו אח. ואז התרגול המדהים הזה של החמלה, שכל כך פותח את ליבנו, הופך לשאיפה אדירה להגיע להארה, וזה גורם קרמי שמביא אותנו להארה. ודואג לכך שיבצרו כל התנאים שנגיע להארה, שנפגוש את המורים, שהמכשולים למיניהם יידחו בחיים החיצוניים שלנו, המכשולים הפנימיים שלנו וכך הלאה. כל אלה נמסים אם פיתחנו את השאיפה להארה. אז כשאתם נתקלים במכשולים בחייכם, והרבה מכם באים ומתייעצים איתי, כך קורה, כך קורה. התרופה האולטימטיבית זה לפתח את השאיפה, את הכמיהה העצומה, להגיע להארה למען הברואים. זה ממיס את המכשולים. אחר כך מאסטר קמלה שילה יצר לנו את ההשוואה הזאת בין אנשים שפיתחו את הכמיהה, את השאיפה להגיע להארה, והוא השווה אותם, אם אתם זוכרים, ליהלום. בניגוד לתכשיט זהב, והתכשיט זהב היה הנמשל לאנשים שאולי עשו דרך ארוכה ופיתחו חוכמה, אבל לא פיתחו את השאיפה להארה. והוא אומר, אפילו בודיסטווה מתחיל שעוד לא ראה ריקות ועוד לא השיג את כל המידות הנשגבות. ברגע שאדם פיתח את השאיפה להארה, אפילו בצורת משאלה, הוא כבר משול ליהלום לעומת האחרים שמשולים לזהב. אלא מה? כל עוד זה נשאר בגדר משאלה, היה לא מושבו. אחרי זה היה לנו את השיעור האחרון בסמסטר הקודם, שבו מאסטר קמלה שילה תיאר את עצתו של הבודה למלך. שהמלך בא ואומר, טוב בסדר, אבל אני עסוק. ואז הוא אומר לו, הנה, גם אם אתה עסוק, אתה יכול לפתח את השאיפה להארה. ואמרנו שזה היה שימוש בטפקה, אתם זוכרים, אמרו טפקה? טפקה היה המיומנות הזאת, התחכום הזה של הבודה, איך הוא הולך ועובד עם המלך, להביא גם אותו להארה. מה עושה הבודה על המלך? הוא מביא אותו בדרך מיומנת לפתח את השאיפה להארה בליבו. הוא אומר, משם זה כבר הסתדר, הקרמה כבר תיקח אותך. אז הלקח בשבילנו היה שאנחנו את התלמידים שלנו, את אלה שבאים אלינו ומסתמכים עלינו בדרכם, להביא אותם לפתח את השאיפה להארה. איך הוא מציע למלך לעשות את זה? אתם זוכרים? היו לו ארבע עצות. הראשונה, מי שזוכר? לחשוב כל הזמן, בכל רגע ורגע, על השאיפה להארה. בכל רגע, בכל מה שאנחנו עושים בעולם החיצוני, אנחנו קמים לחשוב על השאיפה להרע, אנחנו מתיישבים לחשוב על השאיפה להרע, אנחנו אוכלים לחשוב על השאיפה, כל הזמן לחשוב על השאיפה להרע. והמשמעות של זה, מעבר למילים לשאוף להרע, זה ההבנה שהעולם בא מאיתנו, העולם הוא השלכה שלנו, העולם שלנו הוא השלכה שלנו, ואם אנחנו רוצים לחסל את הסבל בעולמנו, אנחנו צריכים לשנות את ליבנו. כי אנחנו משליחים כל סבל בעולמנו, עד כמה שזה מוזר לנו וקשה להאמין, אבל זה ככה. אין דבר בעולם הזה שלא מושלח מאיתנו, כי ללא ההשלכה שלנו, זה בליל של צורות וצבעים וקולות, שאין לו שום משמעות. המשמעות היחידה שיש לתופעות בעולמנו, זה זו שאנחנו מעניקים לה, באמצעות ההשלכה שלנו והקרמה שלנו. אז כל צורה של סבל שאנחנו רואים בעולמנו באה מההשלכות שלנו. באה מזרעים קרמיים שלנו שמפשילים, אפשר להגיד מהערוצים שלנו שהם כל כך הכלכלים ולא ישרים ופגומים ושבורים. זה דרך אחרת להגיד אותו דבר. אז ברגע שאנחנו מתחילים להבין את זה, אנחנו מפתחים את השאיפה. השאיפה עכשיו מתבטאת בניסיון דחוף לשנות את התודעה שלנו. הדחיפות הזאת של לשנות את התודעה ולשנות את כל הקרמות שיושבות שם, לטהר את כל הקרמות השליליות שיושבות שם ולהתחיל לצבור את הקרמות הטובות כדי ליצור עולם טוב. אז זאת הייתה העצה הראשונה. העצה השנייה הייתה שמחה במעשיהם של מי? של הבודות והבודיסטוות. עכשיו, איפה הבודות ואיפה הבודיסטוות? אז במצב רגיל אנחנו אומרים, טוב, אני לא יודעת איפה הם, אני לא רואה אותם, ולא יודעת אם הם קיימים. אתם זוכרים, דיברנו על מה זה מצב רגיל. כאילו, הרגיל זה הנורמלי, והשני הוא איכשהו מוזר ובמקום אחר, אבל זה רק בגלל שהמיינד שלנו עדיין עקום. כי אין כזה דבר רגיל ולא רגיל. זה ריק. אנחנו מחליטים שרגיל זה הדבר הזפתי הזה, מלא סבל שאנחנו אומרים, זה העולם. אין לו יותר ממשות מאשר לעולם המואר. זה רק בגלל ההשלכות שלנו. אבל כרגע, כל עוד יש לנו את המיינד הסמסרי, אז אנחנו לא פוגשים ישירות את הבודות ואת הבודיסטוות, או יש לנו ספק בקיומם, ואז אנחנו צריכים לחפש לעצמנו מנחים, מורים, ובעקיפין, הכלל הזה שהוא נתן למלך, בעצם אומר, לך תחפש מורה. שיעזור לך להתחבר לישויות המוארות. ואז נכנסת התגובה הרגשית. ברגע שאנחנו מתחילים למצוא מורים שמנחים אותנו, מתעוררת ההרצה הזאת למורה והאמונה במורה, ובזכות האמונה הזאת וההרצה הזאת וכמובן השירות למורה, אנחנו מתחילים לצבור את הזרעים, ובהדרגה בהדרגה אנחנו מתחילים לראות עולם טהור יותר. ופה דיברנו אתמול, אם אתם זוכרים, על השלמות של האמונה. אז פה חשוב מאוד המומנט הזה של השלמות. חשוב מאוד לא לבוא לשם עם לב מפוצל. ברגע שאנחנו פוגשים מישהו, את קרן האור הזאת שמתחילה להנחות אותנו, זה מאוד חשוב, כי כרגע המיינד שלנו הוא כל כך חלש. הוא כל כך חלש, הוא כל כך מאמין למה שאנחנו רואים. אז מאוד קשה לנו לחלץ את עצמנו. אז כשכבר פוגשים מורה כזה או מורה כזאת שמתחילים להדריך אותנו, מאוד קשה לשים שם את יהבנו, את הכל. לשים את כל מה שיש לנו כרגע, כל מה שיש ביכולתנו כרגע, לשים שם. כדי ליצור מספיק מומנטום, כדי להפקיע מעבר לערפל הסמיך הזה של הבורות שאופף אותנו כל כך. אז זה קשור באמונה מאוד חזקה, באמונה שהיא שלמה, וזה גם קשור ברגש חזק. אתם יודעים שמה שמחזק את הקרמה זה המוטיבציה כמובן, זה מה שיוצר, אבל גם מאוד 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 חשוב הרגש שמלווה את המחשבה ואת המעשה. סופר חשוב. הייתה לנו אתמול דוגמה כל כך נפלאה של האורחים שלנו, ואיהב כשהוא דיבר על אשתו, הוא דיבר אליה באהבה כל כך גדולה. וחשבתי על הדוגמה הזאת לעומת זוג שכבר לא כל כך, פשוט חיים יחד, אבל לאו דווקא יש את היחס הזה ביניהם. ואיך החוויה של נישואים כאלה לעומת נישואים כאלה, זה לא כל כך קשה לדמיין כשמדובר על נישואים, נכון? על אחת כמה וכמה עם למה, אם אנחנו רוצים לתת ללמה לעבוד עלינו ולשלוף אותנו מכאן, אנחנו צריכים להשקיע, אנחנו צריכים להשקיע את מלוא כובד האהבה שלנו וההרצאה שלנו. זה חשוב, עוצמת הרגש מאוד חשובה, מאוד מאוד משנה את הקרמה, מאוד מאוד משפיעה על התוצאות שאנחנו נשיג. אם אתם מורים ואם יש לכם תלמידים, אז אתם יכולים לראות את ההבדל הגדול בין תלמיד שבא אליכם עם הרבה אמונה ואהבה והרצאה, לעומת תלמיד שבא ואומר בוא נראה. אז אין לזה כל כך קשר למורה, זה לגמרי פונקציה של איך התלמיד בא אל המורה, זה מה שהתלמיד יפיק. אם הוא שם שם את כל יעבו ואת כל האמונה שלו ואת כל הרגש שלו, הוא יתקדם למרות המורה, זה לא משנה כל כך מי המורה. התלמיד עושה את המורה, זה מומנט מאוד חשוב. העצה השלישית למלך? להגיש מנחות. למי? במקרה הזה לבודות ולבודיסטוות. שזה שוב בא כאקט שמחזק את האמונה בהם, וככל שהאמונה בהם יותר חזקה, זה מהווה גורם קרמי שמביא אותם אלינו. והדבר הרביעי, ההקדשה. ההקדשה שזה שוב מחזק את כל הקרמה הזאת ונותן לה עוצמה. ככל שאנחנו יכולים יותר לעשות את הגורמים האלה שמחזקים קרמה, ככה יותר מהר ויותר חזק יבואו התוצאות. אז אנחנו מקדישים למה? להערה שלנו ושל כל היצורים. אז זאת התכוונות כל כך עוצמתית וכל כך חזקה ש... אם אנחנו גם יכולים לזכור לעשות אותה עם כל מעשה ומעשה שאנחנו עושים, אז זה פועל מאוד מהר. ואחר כך ראינו שכל הדברים האלה הם בעצם כלולים בשלבים המוקדמים של המדיטציה שלנו, אז זה מין טפקה שהלמות הטיבטים השתמשו בו, כדי שאנחנו בכל פעם שאנחנו מתיישבים לעשות מדיטציה, ניצור את כל הקרמה הזאת. אז רק מדיטציה קצרה של מוטיבציה, שבו רגע בנוח. ובנוח עצמו את העיניים. ונסו להתמקד כמה דקות בנשימה. ועזבו את כל העיסוקים ואת כל המהומה שבחיים, שמחוץ לחדר הזה ברגע זה, במדיטציה שלכם. כל הסיפור האחר בחיים שלכם, תשאירו רגע בצד. ונסו רגע לשבת בשקט. והזמינו אליכם את אחד האנשים בחייכם שסובל או סובלת, כפי שעשינו בקורס הקודם. שהם יקרים לכם ושאתם מוכנים ללכת דרך ארוכה כדי להסיר את סבלם. וחישבו כמה אתם רוצים להשיג את המטרה למענה. חישבו כיצד אדם זה הוא השלכה שלכם. חישבו על כך שגם הסבל שלהם הוא השלכה שלכם. וחישבו על כך שלמרות שאתם כל כך אוהבים אותם, אתם לא יכולים לעזור להם בעולם החיצוני, לא ממש. ושהדרך היחידה שתוכלו באמת לעזור להם זה על ידי שינוי התודעה שלכם. חישבו כמה מעט אנחנו מבינים את זה באמת. וכמה אנחנו צריכים עוד ללכת ולתרגל וללמוד כדי באמת לקלוט את העניין הזה שהם השלכה שלנו. וכמה רחוק אנחנו צריכים עוד ללכת כדי לא רק להבין שהם השלכה שלנו, אלא גם להיות מסוגלים לשנות את ההשלכה שלה. נסו לדמיין את התהליך שאתם תעברו כשאתם שוקעים למצבי ריכוז שהולכים ומתעמקים ומסוגלים לכוון את תודעתכם יותר ויותר בבהירות אל האובייקט הזה שלפניכם, האדם האהוב עליכם, ולהבין אותו, להבין אותו באמת, מאיפה הוא בא. אתם יכולים לפקוח את העיניים. אז זאת הייתה מדיטציה קצרה, שהיא בעצם חלק מהמוקדמות. היא בעצם חלק של יצירת המוטיבציה למדיטציה שלנו, לתרגול שלנו. ואנחנו צריכים לעשות את זה בכל פעם שאנחנו מתחילים, אנחנו צריכים ליצור מוטיבציה חזקה כדי לתת עוצמה לתרגול שלנו. ולהגיד, אני רוצה להגיע להערה למען כל הבריאה, זה בשבילנו לא מוחשי מספיק. לעומת זה כשאנחנו מביאים אלינו אדם יקר ואהוב, שאנחנו מכירים את הסבל שלהם ושאנחנו סובלים יחד איתם כשהם סובלים, זה עושה את זה מוחשי יותר בשבילנו וזה נותן יותר עוצמה לתרגול שלנו. כי בלי זה, שוב, אם אנחנו עושים את המדיטציה ולא מושקעים בה באופן מלא ולא מכניסים שם את כל המוטיבציה ואת כל הרגש, אז היא לא כל כך אפקטיבית, כי מה שמשקיעים זה מה שמקבלים. Okay. אז אנחנו מתקדמים עכשיו עם מאסטר קמאל השילה, ובטקסט שלו עכשיו הוא כמובן עובר לשלב הבא, והוא אומר, כן, זה נפלא, השאיפה להערה שאנחנו מפתחים בליבנו בצורת משאלה היא דבר נפלא, כמעט בלתי אפשרי למצוא אדם שיש בליבו שאיפה להערה, אבל האדם שמוכן גם לקחת על עצמו לפעול כדי להגיע להערה, האדם הזה הוא נדיר, נדיר, נדיר בעולם, וערכו לא יסולה בפז ביהלומים וכל אוצרות תבל. אז כאן הוא מדבר על אני אגיד לכם את הציטוט. זה ציטוט מהבודה שהוא הביא, מהסוטרה שנקראת מערך הקנים, שמתברר שהסוטרה הזאת היא חלק מתוך סוטרה אחר, הרבה יותר גדולה. אז שם הכתוב, הבודה פונה לבודיסטווה שאיתו מנהל את השיחה, והוא אומר, הו, בן המשפחה הצילה, אדם בעולם זה, הנושא תפילה בליבו, להגיע להערה המלאה של הבודה אשר אין למעלה ממנה, הרי הוא אדם נדיר שקשה למצוא כמותו. לעומתו, אדם המשליך את עצמו בשלמות להשגת הערה מלאה של הבודה אשר אין למעלה ממנה, אדם זה הוא לאין שיעור יותר קשה למצוא לעומת קודמו. אז אנחנו מדברים כאן על שתי הצורות של השאיפה להערה. דיברנו עליהם בקורסים של ACI, אתם זוכרים? הראשונה היא, איך אומרים בטיבטית, זוכרים? מונצה. יפה מאוד. אז פה יש לנו את הצורה הארוכה של זה, מון פסם. אמרו, מון פסם. מון פס זה תפילה או משאלה. מון פסם. והשנייה, כאן אנחנו דיברנו ג'וקסם, נכון? אבל פה משתמשים בצורה אחרת, אני חושבת של אותו פועל. הם אומרים שוק פסם. אם הוא שוק פסם? זה שוק פס, זה נמוך. שוק פסם. אז שוק פס פירושו להיכנס. כאילו הראשון רק חושב, אבל השאיפה להערה, השני נכנס פנימה. הוא עושה את הדברים. אז זאת המחשבה הזאת של להשליך את עצמנו למעשה. זה מה שאני הולכת לעשות. אוקיי, זה מה שאני הולכת לעשות. עכשיו, מה אני צריכה לעשות? מה עושים בודיסטוות? מה הם הפעולות של הבודיסטוות? אז מאסטר קמלשילה בעצם מדבר על הפעולות של הבודיסטווה. בעצם בספרות מפורטות הפעולות של הבודיסטווה. מה זה פעולות של הבודיסטווה? זה לפתח שש השלמויות למשל, נכון? לפתח את ארבע משאלות לאין קץ. זוכרים מה זה? מה זה הראשונה? מייטרי, קרונה, מודיטה, אופקשה, נכון? ארבע. ואחר כך יש עוד אחרי אלה, יש גם את ארבע הצורות של איסוף תלמידים שבודיסטוות. מפתחים מיומנות לעשות, משתמשים בכל מיני טריקים, מפעילים כל מיני צ'קרות, כל מיני אנרגיות, כל מיני... מה שצריך בשביל להביא אליהם את התלמידים. ועוד, מה שצריך. אבל האם זה איך שהבודיסטווה מגיע להערה? איך בעצם מגיעים להערה? אתם זוכרים? צריך רק שני דברים. צוק סק לדריב ג'אנג, זה דרך אחת, או דרך אחרת, חלוקה אחרת לשני דברים. צריך שני מכלולים. את מכלול החסד ומכלול החוכמה, נכון? הוא משלים את אלה, הוא גמור, הוא הגיע להערה, נכון? אז הבודיסטוות עובדים על מכלול החסד ועל מכלול החוכמה. על לאסוף את כל המכלולים האדירים האלה. ואיך אוספים חסד? איך אוספים את מכלולי החסד? אז נאמר אני רואה מישהו סובל, מישהו עצוב. ואני הולכת ומנסה לשמח אותם. האם על ידי שאני הולכת ומנסה לשמח אותם, אני אוספת את מכלול החסד? כן. רק אם אני זוכרת את הריקוד. זאת אומרת, זה לא ישירות שאני אוספת. למה לא? כי מה ישירות אני עושה? אני אומרת, אני מניעה את הפה, אני אולי מביאה פרחים, אני לוקחת פרח ונותנת, אבל זה משהו חיצוני שהוא... רק מלהיות מכלול חסד או חסד. אז ישירות אני לא באמת יכולה לעשות את זה. אני לא יכולה לשמח מישהו בעולם החיצוני ישירות. זאת אומרת, אני יכולה לפעול ולפעמים זה מעלה חיוך על פניהם ולפעמים לא, אבל גם כשזה כן מעלה חיוך על פניהם, זה לא ישירות בגלל הפרח שהושבתי להם. בגלל שלהושיט פרח זה לקחת חפץ ירוק בתוך חפץ ורוד ולשים בתוך חפץ ורוד אחר. זה לא משמח מישהו מצד עצמו. יש מאחורי זה ההתכוונות שלי לשמח מישהו. זה מה שעושה את זה, מעשה חסד. לפני זה, זה סתם העברה של חפצים. יש מאחורי זה את ההתכוונות הזאת. ההתכוונות הזאת זורה הצרעים בתודעתי. כשהזרעים האלה יפשילו, אני אראה סביבי עולם יותר שמח. אז אני מושיטה למישהו פרח, וזה מעלה חיוך על פניהם. האם יש קשר סיבתי בין הפרח והחיוך? לא, כי זה לא קורה במיידי. אם הם מחייכים, זה בגלל שבעבר אני זרעתי זרעים כאלה, והפעולה הזאת זה איך שזה חוזר. אבל באופן ישיר אני לא יכולה לעשות כלום בעולם החיצוני. אז הבודיסטווה עסוק כל הזמן ב- אני רוצה להגיע להארה, כי אנשים סביבי סובלים. אני רוצה להוציא אותם מסבל. הוא חייב להבין בשביל זה את הריקות. השלמויות של הנתיניה וכו' הם לא שלמויות אם הוא לא מבין את הריקות של המעשים שלו. וששלושת המעגלים, הם לא יהיו שלמויות. אז הבודיסטווה זוכר כל הזמן את הריקות של שלושת המעגלים, מה שמשלים את הפעולות שלו, והוא כל הזמן עסוק בזריעת זרעים. הוא כל הזמן עסוק בזריעת זרעים. השאר כבר יקרה מעצמו. אם אספתי את הזרעים ודאגתי לאסוף אותם עם הרגש הנכון ומוטיבציה נכונה, כלפי האובייקט הנכון וכך הלאה, זה יקרה מעצמו. אז הבודיסטווה, כל מעייניו הם בחוכמה וביישום שלה על ידי איסוף הזרעים. והדבר האחרון שבודיסטווה רוצה לעשות זה לחשוב שהוא איכשהו יכול לעזור להם לחפץ שקיים מצד עצמו על ידי מעשה שיש לו קיום עצמי ושבא מצד אדם שיש לו קיום עצמי. אז למשל, הגיעו אתמול האורחים הנפלאים שלנו שפועלים למען השלום בארץ, ואנחנו רוצים להיות גם כן מרכז שמקדם את השלום בארץ, ולכן אנחנו מזמינים אנשים כאלה למשל, ורוצים לתמוך בהם, ותרמנו לעמותה שלהם וכך הלאה. האם זה שהם היו פה קידם את השלום בארץ? הזרעים, ההתכוונות שלנו בהזמנה שלנו וביחסים שלנו איתם וכך הלאה, זה מה שקידם את השלום בארץ. זה מה שיקדם את השלום. אז האם אנחנו צריכים לשבת ורק לחשוב על זה ולא להזמין אנשים? לא, אנחנו צריכים לזרוע את הזרעים. אנחנו צריכים שדה חסד שם. הם בשבילנו שדה חסד נפלא, כי הם כבר פועלים למען השלום. אז שם אני זורע את הזרעים שלי, ואם אנחנו ממשיכים לזרוע עם התכוונות עמוקה, אנחנו נראה את העולם שלנו משתנה, ואנחנו נראה את השלום מגיע לעולמנו, לארצנו ולאזורנו. אז חשוב לזכור שאנחנו לא יכולים באופן ישיר לעשות כלום. כדי להיות מסוגלים לעשות באופן ישיר, אנחנו צריכים להיות בודה. רק בודה יכול באופן ישיר. בודיסטוות מאוד מתקדמים, יכולים שזמן התגובה יהיה קצר. אבל רובנו ככולנו, אם אנחנו לא במעמד הזה, אז זה לא קורה באופן ישיר, אלא על ידי שתילת הזרעים וההתכוונות שלנו והרגש שלנו, ואז הם יפשילו. וזאת הדרך היחידה שאנחנו יכולים לעזור לאנשים היקרים בחיינו שסובלים. אז פעולות הבודיסטווה, כשאנחנו אומרים על שוק פסם, על הבודיצ'יטה של פעולה, הפעולה של הבודיסטווה היא המודעות הזאת שמלווה את המעשים שלו. המודעות הזאת שכל מה שהוא או היא עושים זה לשתול את הזרעים שייצרו את העולם העתידי שלהם. והתוצאה של הבודיצ'יטה במשאלה של המון פסם, אם אדם ייצר את הבודיצ'יטה בצורת משאלה, אז הוא כל הזמן מתפלל בליבו להגיע להארה. זה גם זורע זרעים. התפילה עצמה גם זורע זרעים. ויום אחד תפשיל בדמות הבודיצ'יטה בצורת פעולה. הזרעים האלה יפשילו והאדם הזה יידחף לפעול כבודיסטווה.